שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
קודם כל אני מנצל על האיחור של כמה דקות. היום ישבתי בבייסן ואמרתי שיעור לרבנים היום בלילה ונסער פה הדברים, ולא תמיד אני שולט לחלוטין על סדר היום ועל הזמנים. תתנצלותי על האיחור. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשת כי תבואי. ובפרשה זו אנחנו לומדים על כמה מצוות שהיו לא מצוות לדורות, אלא הוראת שעה, כאשר בני ישראל זכו להיכנס לארץ קודשנו. וכוספתו עליהם, על האבנים הגדולות, כל דברי התרו הזו הסביעי עוברו כל המענה שטוב אל האורת אשר השם הלכך מנוי סמכו ארץ זו וסחול ודבש. והיה באוברכם את הירדן, תקימו את אבון המילה שאונך ניצא בעצמאים בהרבול, וסעדתו אויסום בסיד. ובניסו שם מזבח לשם אלוקיך, אבון המשלם יספיבנה את מזבח השם, וזבחת שלומן ואוכלת שם, וכתבת על אבון עם הספול דברי, ותוירו הזוי בר היתר. נחלקו בסויטת אף למד היום את בייסת ביהודה ורב שמן, האם קודם צדו את האבנים בסיד ואחר כך כתבו עליהם את כל דברי התורה הזאת, או שמא קודם כתבו את דברי התורה ואחר כך צדו את האבנים בסיד? רב שמעון אומר, ההיגיון, קודם שמים סיד ואחר כך כותבים את מה שרוצים לכתוב. רב יהודה אומר, לא, קודם כתבו את כל דברי התורה על האבן וכיסו את זה בסיד. במשום מפורש שרב יהודה מדייק מהסיפה של הפסוקים, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת. הכתיבה היא על האבנים, לא על הסיד. ואחר כך כיסו את הכיתוב בסיד. שואל רב שמן, אז איך המסורים היו אמורים לקרוא את מה שכתוב אם כיסו את זה בסיד? אומר רב יהודה, הביאו מומחים וקלפו את הסיד וקראו מה שכתב. שוב צפון המאירס אומר, אולי, אולי, אז למה לחצות אותם בסיד? אולי להגן עליהם מפני הגשמים, כותב צפון המאירס, כשאתה נראה בהמשך שיעור. אבל לפי רב יהודה, שקודם כתבו את כל דברי התורה ואחר כך צעדו אותם בסיד, האמין בזה משום איסור מחיקת השם. אשיריהם תגדיון, פילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תעשון כן השם אלוקיכם. המוחק את השם עובר בלעב דיורייתא שלא תעשון כן לשם אלוקיכם. אז איך הוא טעה להם לכתוב את התורה ואחר כך לחסות את האותיות ולצבוע אותם בצפיק? הרמב"ן בכלל מתחבט איך אפשר לכתוב את כל התורה כולה על אבנים? מה היה גודל האבנים האלה? הרמב"ן כותב, אולי זה היה בדרך נס? אולי כתבו רק את תרי"ג מצוות? משהו מעין ספר המצוות הקצר, מניין המצוות של הרמב"ם. אולי רק את האזהרות? כך מתחבט, כך מסופת הרמב"ן. אבל בכל אופן, יש מן האחרונים שפלפלו מה המיסוד של נחיקת השם. צ'רלס צ'וביס פונה מאירויס מתכתב עם אחד מגדולי דורו המאיל צדוק, רבי יונה לנסטור. מאיר אייזנשטט היה פונה מאירס, רבי יונה לנסטור היה מאיל צדוק, והם מתכתבים והתשובות מופיעים בספרים החשובים שלהם. אז הפונה מאירס בעצם נשאל שאלה מצערת שלא קשורה לסוגיית עידן. והוא נשאל על ספר רזיאל המלאך, וזה ספר מלא שמות. לא כולם מכירים את הספר המסתורי הזה, מלא שמות, בעיקר משתמשים בו כסגולה, והספר הזה היה ברשותם של הנוצרים, והיה מלא צלבים וסמלים נוצריים, ביחד עם השמש שהיו כתובים בספר, ונשאר הפונה מאירויס, מה לעשות עם הספר הזה? לשרוף, לגנוז, מה עושים עם זה? אבל הפונה מאירויס כותב למאיל צדוקו, ומשתף אותו בשאלה אחרת, שבאה לפניו על בית כנסת ישן, ועל קירות בית הכנסת היו כתובים פסוקים עם שם השם מפורש, ורצו לשפץ מחדש את בית הכנסת ולצבוע אותו מחדש. האם אפשר לצבוע מעל הפסוקים האלה ולכתוב פסוקים חדשים. והפה המהירס רוצה להביא ראייה מפרשת השבוע, כתבו את כל דברי התורה ולפי רב יהודה סעדו אותם בצד, אז כיסו את אותיות ואת השמות בצד, הרי שאין בזה איסור של מחיקת השם. אבל למה אין בזה איסור של מחיקת השם? ברור כשמש שמחיקה זה לאו דווקא כשם מופקים כתוב, גם כשכותבים מעליו סוגיות מפורשות לגבי לשמה בגט, לגבי כתיב את השם, מעבר אולוב כול מסומקת שוי, להדיה כתוב בפרק הבוינה בשבס, שהכותב יוי על גבי סקר חייב שתיים, משום כויסה בשבס, ומשום מויחיק בשבס, כי הוא מוחק את הכתב התחתון, וכותב את הכתב העליון, שהרי שמחיקה זה לא דווקא כשמוחקים, אלא גם כשכותבים מעל שם, והכתב המקורי כבר הוא בלתי קרי, גם זה מויחק. אומר פונה מאירי, בדרך השערה, כאשר אתה שם ציד על אבן, אתה יכול לקלף את הציד, ואם תקלף את הציד, אז אותיות שוב נקראות. ולכן, הם כתבו את כל דברי התורה על אבן, על אבן גולמית, ואחר כך צדו אותם בציד, ועובדה שכך עשו לצלב יהודה, קרפו את הסיד וקראו את מה שהיה כתוב מתחת, ולכן אין בזה מחיקה. אבל כאשר אתה שם סיד על סיד, אתה לא יכול להוריד את השכבה העליונה ולהשאיר את השכבה התחתונה בעינה. אם תקלף, הכל נקלף, ולכן פוסק פולמירי שאין אפשרות לצבוע מחדש ולהעביר סיד על גבי האותיות הכתובים. פולמירס אומר, העיצה היחידה שיש לי, זה איפה שיש הספור, איפה שיש שם לחצות אותו, עם נייר. ועל זה לשים את הסיד, תיאורטית, אם ירצו לקלף את הסיד, אז יהיה אפשר, איפה שכתובים השמות, להוריד את הכיסוי, את הנייר, והשמות יעמדו בעינה. אז כפי שאמרתי, פולמירס אומר, אייזנשטט שולח את השאלה לרבי יונה לנסטורף, שהוא בעל מעיל צדוקה. סמחוב ג' במעיל צדוק אנחנו מוצאים את התשובה של הפונמירס, וסמחוב ד' את תגובתו של המעיל צדוק, והוא אומר שהקושיה הזאת לא נראית לי משתי טעמים נוספים. אני משער, כך כותב פונמירס, שהכתיבה על האבנים הייתה בחקיקה, ולא כתיבה בדיו. כתיבה בדיו איננה כתיבה מתקיימת כאשר אתה כותב על אבן. ולכן סביר, שכל התורה כולה הייתה כתובה בדרך של חקיקה, ואם זה חקיקה, בכלל אין איסור של מחיקה, משום אם תקלף את הסיד, אז האותיות עדיין חרוטות באבן, ולכן אין כאן בעיה של מחיקת השם. עוד כותב מאיר צדוקו, מה השאלה בכלל? הלא זה הוראת שעה, כך טבעה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מחויב, לא לרמב״ם ולא, וזו הייתה הוראת שעה מפורשת. אברהם הבינו כאשר הקודש ברוך הוא אומר לו לעקוד את יצחק, לא שואל את הקודש ברוך הוא, זה לא איסור של רציחה, זה מותר. אם הקודש ברוך הוא מצווה, זה מה שצריכים לעשות, ולא מקשים קושיות ולא שואלים שאלות. הקודש ברוך הוא אמר, צדת אותם בסיד, ותכתוב את כל התורה כולה על האבנים האלה, אז גם אם יש בזה מחיקת השם, אז כהוראת שעה של הקודש ברוך הוא, זה לא מצווה לדורות, אין כאן קושיה. כלל. תירוצים נוספים אנחנו מוצאים בדברי האחרונים, ראשוני האחרונים, שאלת תשובס בפתיה בייל, תשובס בקיבה אגב, חלק השני, סמנטט וב, גם רבי קיבה אגב נשאל שאלה דומה, והוא מביא את מה שפלפלו קודמיו, והוא מביא בשם ספר ליביה סיין על התורה. ספר ליביה סיין, ספר מרתק, נכתב לפני יותר מ-300 שנה, סוגיות למדניות לפי פרשת השבוע. הוא הקדים את המנחסו של בסגנון הזה. לא רק את המנחסו של אדם את הכלי חמדה וגם כברים רבים. אני חושב שהוא היה הראשון שכתב סוגיות למדנות לפי סדר פרשת השבוע. ורבי עקיבא גם מאוד מחבב את הספר הזה כי הוא מצטט אותו כמה וכמה פעמים. אז גם פה חלק שני תעזבוב רבי עקיבא גם מצטט את הליביה סחיין והליביה סחיין אומר שחזל אומרים שכתבו על האבנים ב-70 לשון, וזה רק מעצים את התמה של הרמב״ן, כל התורה כולו על אבנים ב-70 לשון. אז איך זה מציאותי אם לא בדרך נס? אבל הלוי ישראל אומר שכתבו ב-70 לשון, והוא מוכיח שלושון הקודש איננו אחד מ-70 לשונות. יש 70 לשונות מלבד לושון הקודש. ולכן הוא משער שהתורה נכתבה על האבנים האלה לא בלושון הקודש, אלא בלשון העמים, וכבר פסק השח בסימן קע"ט, שאין איסור מחיק את השם אלא בלושון הקודש. שם שמיים שנחשב בלשונות אחרים אין בו איסור מחיקה, לא כדברי הפונה מאירו יסך כותב לוי הסיין. אבל הרמב"ן בפרשותינו כבר מתווכח עם אבן עזרא. אבן עזרא אומר שכתבו את התורה על האבנים בשבעים לשונות, והרמב"ן כותב שאני מצאתי בספר התאגין, לא יודע מה זה ספר התאגין, אבל הרמב"ן כותב מצאתי בספר התאגין שהתורה שנכתבה על האבנים האלה היה בלשון הקודש, כולל התאגין של האוסיוס. ומשם העתיקו את דברי התורה, כך כותב הרמב"ן, הרי שבשאלה הזו הוא ענק לכל ראשון מאבן עזרא והרמב"ן. תאגם יוינסן, כתוב להדיה, שגם לשון הקודש בכלל 70 לשונות, ולא כדברי לוויה. הרי לנו כמה וכמה תירוצים על הקושיה הזאת, מה היתר היה לסוד את האבנים באותיות לפי שיטת רבי יהודה אחרי, לעשות את האבנים בסדר אחרי שכתבו את האותיות, או משום שאפשר היה לקלף את הסיד, חקיקה ולא כתיבה, אולי לשונות אחרים אין איסור של מחיקת השם, והתירוץ האחרון שהוא בעצם הראשון, הפשוט ביותר, וכך נצטבו. אז מה השאלה בכלל? זה מה שהקודש ברוך הוא דרש, זה מה שהקודש ברוך הוא כתיבה, ולפי זה אין כלל קושיה. וכיוון דעסינן להוכי, אני רוצה לדבר על נושא שנחלקו בו שני גדולי עולם. כאשר המאיר צדוק אומר שמן הסתם היה מדבר בחקיקה ולא בכתיבה, אומר מאיר צדוק, דרך הסיד, הסיד צורף, דרך הסיד לאכול את הדיו, מן הסתם כשאתה שם סיד על דיו, אז אתה גורם מחיקה, אם לא מיידי, אז במשך הזמן. וזה מביא אותי למחלוקת בין בית אפרים לבית שלום. שוב את בית אפרים יורד עשן סם החל. הוא דן בשאלה האם מותר לשים גמי לך, וזה בדיוק מה זה גמי, אבל מקליט לך לגרום מחיקת השם. הוא לא מוחק להדיה, הוא לא מוחק באופן מיידי, הוא לא... אבל הוא שם משהו על אותיות של שם שיגרום לדיו להיספג, ויש כאן גרם מחיקה. עוסק בית אפרים, אין איסור בגרם מחיקה, זו סוגיה מפרשת לשבת, הוא קוף עמוד בית. שם למדנו, הרי שהיה שם כתוב על בשרו, והוא רוצה לרחוץ, כך הם אומרים, מותר לו לרחוץ. רבי יוסי אומר, לא, כורך עליו גמי, הוא צריך להגן על השם, ורצים עליו משהו שיגן על השם שכתוב על בשרו מן המים. ואם היה צריך לגבול תפילת מצווה, מה הוא עושה? אז גם רבי יוסי מודה, יורד וקובל כדרכו. והגמורה בהה וימינה הבינה שיש מחלוקת בין רבי יוסי וחכמים, האם גרם מחיקת השם יש בו איסור או לא. תנא קמא חכמים סבורים אין איסור של גרם במחיקת השם. ורבי יוסי אומר גם גרם יש בו איסור. אבל המסקנת הסוגיה הגמרא אומרת, כולי עלמא מודים שאין איסור בגרם מחיקת השם. אז למה רבי יוסי אומר צריך לחצות את השם? לא מחשש מחיקה, אלא משום שאסור לעמוד לפני השם ערום. זה לא כבוד שם שמיים. ולכן אדם לא יכול להתפשט ולעמוד ערום כאשר שם כתוב על בשרו. ולכן רבי יוסי אומר, צריך לחצות. כשמדובר בתפילת מצווה ויש בעיה של חציצה, אז אנחנו מתירים. לפני הרבה שנים נשאלתי שאלה, והתשובה שלי נתפסה ושאלתי לפני חודש, שאני חושב חלק הראשון וחלק השני. התורה בעלת תשובה בצעירותה, היא הייתה בדרום אמריקה, בבוליביה, והיא עשתה תקוע על העקב שלה, על הצד האחורי של העקב, תקוע של יו-קי-ו-קי, שם שמיים. חזרה בתשובה ושאלה, האם מותר לבטל את למחוק את הקעקוע הזה. יש טיפול לייזר שמוחק קעקועים, האם אין בעיה של מחיק את השם? שהרי גם כאשר השם כתוב על בשרו של אדם, יש איסור מחיקה כפי שמוכח מאותה סוגיה. אז מצד אחד ירגישה מאוד לא נוח שעל הרוב שלה יש שם שמיים, ויש בזה גם איסור, שהרי אסור לעמוד לפני השם הרום, זה מה שלמדנו מאותה סוגיה. ואני הצטערתי את מחיקת השם בטיפור, איזה משום שאני סבור לכך, פיירתי בתשובה הנ"ל שמדבר אכן בגרמה, ולא במחיקה להג. אבל מכל מקום למדנו מן הסוגיה הזו שמותר לגרום מחיקת השם, ואף על פי שעל פניו, על החזו נראית תמוהה, אבל הגמרא מנמקת בפשוט יתרה, למה גרם כיבוי בשבס מותר? אין איסור בגרמה במלאכת שבס? כי בתורה כתוב, לא תעשה כל מלאכה, עשייה עשרה תורה, גרמה אין בה איסור. גם האיסור של מחיקת השם, מה המקור עליו? לא תעשו מכן לשם אלוקיכם, עשייה עשרה תורה, גרמה שעריה. אז ההבדל בין עשייה לגרמה זה האם אתה עושה דבר באופן ישיר או באופן עקיף. בלתי ישיר, כאשר אתה משיג תוצאה בפעילות בלתי ישירה, זה מוגדר כגרמה. וכשם שאין איסור גרמה בשבת, כך אין איסור גרמה במחיקת השם, ולכן עוסק בית אפרים. זה גרמה, הוא לא מוחק מיד להדיה, הוא לא מוחק על ידי שבשוף, הוא רק חושף את השם, את האותיות, את הדיו, ללחות, ובמשך הזמן זה יגרום לאותיות להיספג, גרם מחיקת השם אין בו איסור. חולק עליו הבייס שלו, בייס שלו אמר, שוב את יורדי החלק בייס, זה נקוף אוף בייס, והוא טוען, כאשר אדם עושה מעשה, התוצאה נגזרת מראש, מעבר לכל ספק, והתוצאה היא ישירה, אתה שם מים על האותיות, והמים האלה יגרמו לאות להיספג, להתפורר, זה מוחק, אף על פי שהתוצאה תבוא רק לאחר הזמן. אם התוצאה נגזרת מראש, זה איסור, וזה נחשב עשייה, ולא גרמה. אז איך זה מתיישב עם הגמרא? לגבי מי ששם כתוב בבשרו, שמותר לכנס למים, אומר רבי שלוין הסם, התוצאה איננה ודאית ונגזרת מראש. הוא טובל ויוצא, הוא רוחץ ויוצא. אין ודאות שהשם תמחק, ולכן גם אם הוא כן ימחק, זה טובה. אז לשיטת הבית שלמה, אחד המרכיבים שמבילים בין עשייה לגרמה, זה האם התוצאה נגזרת מראש והיא ודאית, או שמה מדובר בתוצאה שהיא מסופקת. אז זה גרם. והבי שלוימה מתבסס בין השאר על דברי הרשב"א, שבת קוף עמוד ב'. אז מה כתוב שם ברשב"א? כאשר מבואה בדברי גמור שמותר האדם לכנס למים, אף לפי ששם כתוב על בצרו, שואל הרשב"א, מה זה שונה ממה שאסור לקרב כיבויו? והרשב"א סתם ולא פירש. איפה כתוב ובאיזה הקשר שיש איסור לקרב כיבוי? זה גם השבת ממזיין עמוד בי, שם כתוב שאסור לשים כלי מלא מים תחת נר שניצוצות נופלות ממנו. יש נר וניצוצות נופלות ממנו, ואדם חושש הבית יעלה בלהבות, ולכן הוא רוצה לשים מתחת לנר כלי מים שניצוצות יפלו לתוך המים. הגמרא אומרת שזה אסור. למה זה אסור? מפני שמקרב את כיבוי. כותב הרשב"א, מה בין הנחת מים מתחת לניצוצות שאסור, אף על פי שלכאורה זה גרמה, והכנסת היד והבשר של אדם בתוך מים כאשר הוא גורם למחיקה, מה בין זה לזה? כותב הרשב"א, כי אין ודאות שהאותיות ימחקו, ולכן זה גרמה, ואין בזה איסור. הבין הבית שלמה מתוך דברי הרשב"א, אם זה היה ודאי ולא מסופק, היה בזה איסור דאורייתא. אבל בסברה קשה לי להבין למה זה משנה אם התוצאה ודאית או מסופקת. ודאי וספק קשור לדיני ספקות. זה גם קשור לדובר שם אסחבן ופסיק רשע. כאשר התוצאה נגזרת מראש, אז זה פסיק רשע ואין יקשר של דובר שם אסחבן. אבל מה זה קשור לעצם ההגדרות של עשייה וגרמה? עשייה זה אופן ישיר, גרמה זה בלתי ישיר. זה בדרך עקיפה. למה יש בכלל חשיבות במשקל עם התוצאה ודאית או מסופקת? ולכן אני אומר, זה לא פשט ברש. הרש בשואל למה אין לפחות יסוד הרבנן, כמו מקרבת כיבויו, מקרבת כיבויו, זה לא עוד יורייט, אז יסוד הרבנן, וזו הייתה שאלתו של הרש, אבל הרש אומר, לא גזרו לאסור קירוב כיבוי, אלא כאשר ודאי שנופלים נוצצות והם נכבים, אבל כאשר התוצאה מסופקת, אין יסוד הרבנן. ובכל זאת בית שלמה היה גדול שבגדולים, כי הרש בו מוסיף עוד משפט. זה נכון, הקושיה שלו זה משבת ממזיים, מקרבת כיבויו, זה רק יסוד הרבנן. אבל הרשב"א כותב בהכרח, תורת לא אמר, שאין ודאות שאותיות ימחקו, שעלי, אם זה ודאות, כתוב שם, ובלבד שלא ישפשף, אם זה ודאי שאותיות נמחקות, מה בין הכנסת היד או מי שמשפשף, היינו אך. אני אומר פשט ברשב"א. אם זה היה ודאות שאותיות נמחקו, ברור שהן אמורות להימחק מיד ולא לאחר זמן. בתשובה של הבית הפריים, הוא דן בשאלה, אתה שם משהו לך על האותיות ומשאיר את זה שם. אבל אדם טובל, נכנס ויוצא. אם זה נמחק, זה אמור להימחק עכשיו. אם לא, אחרי שהוא מתייבש, למה שזה ימחק? ולכן בצדק כותב הרשב"א, אם יש ודאות שהאותיות ימחקו, הן אמורות להימחק עכשיו, ולכן זה כמו שפשוף, ולכן אין זה ודאות שהאותיות ימחקו. ומכל מקום, בית שלמה סבור, כאשר התוצאה נגזרת מראש, זה לא גרמה, לא כדברי בית אפרים. שבין הרוב, שנות ותשובות, זוי ובני שורם, שרת הראשון כמנצה ביצף, גם הוא משתמש ברשב"א. אבל הפסק שלו שמבוסס על הרשב"א, כל כך קשה לי לקבל עד שבעיניי זה תאים או גדול. מה השאלה שבו דנת שבינרו? זו שאלה שרבים מגדול ישראל באותה תקופה דנו בה. שאלה מעשית שהיום פחות רלוונטית. מחלת השחפת הייתה פעם מאוד מצויה. היום זו מחלה מאוד נדירה בעולם המערבי. בעולם השלישי היא עדיין מאוד מצויה, אבל בעולם המודרני כמעט ואין שחפת היא מחלה קשה ביותר ומדבקת ביותר. ולכן פעם היו מחלקות מיוחדות בבידוד מלא לחולי שחפת, לא התערבבו עם חולים אחרים. וגם הייתה סכנה של שלטונות הבריאות, שכל מה שנכנס למחלקה לא יוצא ממנו. וכאשר החולה משתחרר הביתה, המשפחה הייתה מביאה בגדים חדשים מבחוץ, וכל מה ששימש אותו בתוך המחלקה נשאר שם ונוצרח. נשאלו גדולי ישראל האם ראוי שהחולה יכניס תפילין או שלא יכניס תפילין. מצד אחד, למה לבטל מצוות תפילין? החולים האלה היו חודשים רבים בטיפול. אבל מצד שני, אם הוא מכניס תפילין, אז אנחנו יודעים שהתפילין האלה יצרפו. אמנם על ידי נוכרים, אבל אנחנו גורמים לכך שהתפילין האלה יצרפו. אז האם עדיף משום כבודם של תפילין לא להכניס אותם למצב שבו יסרפו אותם, ולבטל מצוות תפילין כל תקופת המחלה, או שמה עדיף למה לבטל מצווה? אנחנו לא שורפים את התפילין, הם אלה שיסרפו אותם. ונחלקו הדעות לכאן ולכאן בין גדולי הפוסקים. ועד שבינרוב פוסק, לא להכניס את התפילין.
כל הלשון.
לבטל מצוות תפילין, למה? כי לפי דברי הרשב"א, כל מי שעושה מעשה, והתוצאה נגזרת מראש, מעבר לכל ספק, והתוצאה היא עבירה, זה לא נחשב כגרמה. ולכן מי שיכניס את התפילין לבית חולים עובר על הלב שלא תעשו כן לשם אלוקיכם, כך אומר השבילים. ומשתי תמים קשה לי לקבל את הפסט. קודם כל אמרתי מקודם, אני חושב שהפשט ברשת מוקשב. ולא מסתבר שמה שקובע, אם מדובר בעשייה, הוא גרמה, זה רמת הוודאות של התורתה. זה לא אמור להיות משקל בכלל בסוגיה של עשייה וגרמה. ספק משפיע על דובר שמסחב ובפסיקריישן, אבל לא על עשייה וגרמה. אבל גם אם נקבל את הפירוש של הבית שלמה, בדברי הרשב"א, אני חושב שאין הדברים אמורים אלה בתהליך טבעי. תהליך טבעי שאדם פותח, הוא נגמר מעצמו. אבל אדם, אקום עדתה בנפשי כאובית, להכניס פילי למקום, שבעוד כמה חודשים נוכרים יצרפו אותם, זה ודאי לא עשייה. זה ודאי לא שאנחנו עוברים על לא תעשו כן לשם לכם. גם אם נקבל את הפירוש שלהם ברשב"א, זה רק כאשר האדם פותח כתליך טבעי, שתוצאותיו מדועות מראש להם נחיתת השם, אבל לא כאשר לא מדובר בתהליך טבעי, אלא בתהליך ריטלי, שאנשים קובעים, והם אלה שיסלפו את התפילין, זה אפילו פחות מגרמה, ודאי שאין כאן עצמי. אז נעזור לגוף הדברים. ובשיעור היום אני משתף אתכם בספקות, ואני מאוד נהפוך בסוגיה הזו, וזה אחת הסוגיות שבהן אין לי משנה סבירה. אחת הסוגיות שאני מודע לכך שאין לי משנה סבירה. יכול להיות שבהרבה סוגיות נתפק גם סבירה. אבל זה אחת המעט הסוגיות שאני מודע ואני יודע שאין משנה סבירה. איך אנחנו מתייחסים למצב שבו אדם מנצל את כוחות הטבע? לפתוח בתהליך, והתהליך הזה מגיע לידי בשאלות, לידי גמר, על ידי כוחות טבעיים. האם המעשה הזה מתייחס אליו, או שזה גרמה? גרמה יש כאן, או עשייה. ואנחנו מתייחסים בדקות הקרובות, לאש, למים ולרוח. יש מי שמאמין שיש ארבעה יסודות של הבריאה, כן? אש, מים, אפר ורוח. אנחנו לא מדברים על אפר, אלא אש, מים ורוח. אז כאשר אדם שורף, הוא חושף דבר לאש. זורק אדם לתוך האש, חייב משום רציחה. זורק שם השם לתוך האש, לוקה. משום לא תעשון כן השם הלקחם, כך נחו על ההדיה בדבר הרמב"ם פרק ו' מיסוי די התוירו. אז אף על פי שאדם לא עשה, הוא לא עשה, האש עשה. אבל אתה משתמש באש כדי להרוג, כדי להזיק, כדי לשרוף ולמחוק את שם השם, והמעשים האלה זה עשייה שלך, וזה לא גרולה. אף על פי שלפעמים לוקח זמן, לוקח זמן עד שדברים נשרפים. יש חומרים דליקים יותר, יש חומרים דליקים פחות, אבל בכל עניין ואופן, זה מתייחס עליך. רוח. אדם מנצל את הרוח להציג את מבוקשו. דרמה. או מעשה, או בכמה דסם, אדם ליבה את האש, אבל הרוח לצעה את האש, והאש התפשטה רק על ידי הרוח, ושרפה את בית חברו. הוא פטור, גרמה בנזיקין פטור. ומכיוון שאילולי האש, אילולי הרוח, האש לא היה מזיק, פטור. האם יש כאן סתירה? לנו כלל לא, כי הרוח לא הזיקה. הרוח הגמה לאש שתפשט, והאש תפשט. הוא שהזיק ולכן זה גרם. אבל באותה סוגיה בבבתם את הסם החזר שואלים, מה בין מי שליבה את האש, שהזיק את האש, ברוח מלבה את האש, שהוא פתור כי זה גרמה, ולמה במלאכת הזורה בשבת הוא חייב? מה עם מלאכת הזורה? הוא לוקח תרובת של קש, תבן וגרגרי חיטה, זורק אותם לרוח, הרוח מפזרת את האלמנטים הקלים יותר, החיטה נופלת, והוא בורר אוכל מתוך צורף, גרעיני החיטה מתוך המות. אז הגמרא שואלת, למה הוא חייב? הרוח עשה את זה ולא הוא, זה לא כוחו, זה הרוח. מה בין זה לבין גרמה בנזיקין כאשר הרוח מרבה את האש? הגמרא מתרצת, רב אשי, שאני שבס, זה מלאכת משה וסוף ואותה אלה. זה באמת גרמה. אבל גרמה בשבת יש לו דין אחר. נעשית מחשבתו. הרי להם שמי שמנסה לתרוח לברור, להשיג את מבוקשו, זה גרמה, זה לא עשייה. למה? זה לכל עדיף מתורף דבר באש, כי התוצאה היא מיידית. מיידית. איך שהוא זורק את התרובת, הרוח מפרידה ביניהם. אז מה בין מי שמנצר את האש לסרוף, ומי שמנצר את הרוח לברור, גם הייצור של רוח זה גרמה, ואש זה לא גרמה, זה עשייה. אז בין הרוח והאש, בואו נכניס את המים. אז מי שמוחק שם השם על ידי חטיפת השם למים, זה המחלוקת לכאורה בין בית אפרים ובין בית שלמה. אבל יש סוגיה מפורשת, מי ששם כתוב על בשרו, סוגיה שעסק כבר אחרי מספר דקות. הוא נכנס לתוך המים, אז הוא אומר שזה גרומה וזה מותר. הסוגיה הזו מופיעה במים בשעת. כפי שהזכרתי, שם סגור חוף עמוד בית, ביום החטא עמד א', וביום החטא עמד א', רש"י כותב, למה לשיטת רבי יוסי הוא צריך לחצות את השם? כי אסור למחוק את השם. והתוספות מאים על רש"י, לא, אבל במסכת שבת מסכימה כסוגיה, זה לא משום מחיק את השם, רק משום שאסור לעמוד לפני השם, כשהוא ערום. אבל יש סוגיה אחרת שגם היא מופיעה פעמיים בשעת. סוכנון ג', במעטס י' א' עמוד א', סיפור מדהים. כאשר דוד המלך קורא את השיטין של המזבח בבית המקדש, מי התהום התחילו לעלות. והיה חשש שמי התהום ישטפו את העולם, וזה יהיה כמו מבול שבא לעולם. ודוד המלך אומר, האם מישהו יודע אם מותר לכתוב את שם השם על חרס, על חספה ולזרוק את זה לתוך מי התהום, כי זו הדרך היחידה לעצור את המבול, לעצור את השיטפון. ובסופו של דבר, אחרי שדוד מאיים, אחיתופל מביא ראיה הלכתית, ואחיתופל אומר, בפרשת סויטו, אומר הקדוש ברוך הוא, שמי שנכתב בקדושה, ימחה על המים כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, לעשות שלום בכל העולם כולו, הלך אז כמה וכמה. וזה היה יותר, ואז דוד המלך כותב שם על החרס, וזורק את זה, והתהום שקטה. רשי כותב להדיה במקס, מה הייתה השאלה? לא הייתה אסון כן לשם אלוקיכם. הרי להם, שאם אתה זורק לתוך מים, חרס, שלב שם השם, זה לא גרמה, זה עשייה. אז מה בין הסוגיה במקס ובסוכר, שם השמה שמדובר באיסור, ואומר רבי שבת זה ביומה, שם כתוב זה גרמה, בגלל מחיקת השם, אין בו איסור. בשאלה זו דנו כמה אחרונים. מעניין, שוב את אבני נזר, יורד הישין עין, הוא כותב ומביא את השאלה הזו בשם אבל זרד, וישוע אני חושב, אדמור השני, בית בל. אבל רבים האחרונים שדנו בשאלה הזו, מה בין זה לזה? אז אם נקבל את פירושיהם של האחרונים, אנחנו בדברי הרשב"א, אפשר לתת בפשטות. שם שכתוב על בצרו, כבר כותב על אשבו, זה לא ברור שהשם תמפק, יכול להיות שלא. אבל אותו חרש שנזרק על תחמי התהום, אין חזרה משם. אז ברבות הימים ודאי שהשם תלך מבוד ותמחק, אז אני יושב, אבל לדרכי, מה בין זה לזה? וזו שאלה גדולה. ולכן אני נבוך בכל הסוגיה הזו שמי שמנצר כוח טבעי להתחיל תהליך שנגמר בלי מעורבות שלו על ידי כוחות הטבע. אז באש רואים שהוא חייב. ברוח זה גרמה. במים נחלקו גם האחרונים. ולכן יש סתירה בין שתי סוגיות. אולי באותו חרש שנזרק לתוך מים לא הייתי שם. אבל אולי מי התהום שמבעבעים מלמטה, הם מים חמים כמו מי התהומות, לא יודע, אולי כמו רבה של הרגש, לא יודע. כמה מים רותחים ושוצבים וקוצבים, אולי המחיקה היא מיידית, אולי אחרת מתעורר באופן מיידי. ולכן זה לא גרמה אלא עשייה, אבל זה רק השערה. זה ליישב את הסגירה בין שתי סוגיות, לכל רק כך צריך לומר. אבל אני חוזר לדילמה של כוח טבעי. ומה אנחנו רואים לגבי כוח המשיכה, כאשר אדם זורק אבן, והאבן נופלת באופן קשתי, כמו קשת. אז אדם יכול לזרוק אבן בעוצמה רבה, ואם הנזוק עומד קרוב אליו, יכול להיות שרק המומנטום די, והאבן תפגע בפלוני בכינון ישיר. אבל כאשר אתה זורק אבן יותר למרחק, אז היא תיפול בצורה קשתית, בליסטית. אתם קוראים לי נפלים נפלים בליסטיים, נפלים בליסטיים הם נפלים שיורים כלפי מעלה, יודעים בדיוק איפה הם נפלו. אז כאשר אתה זורק אבן כלפי מעלה, והאבן מזיק בדרך ירידה, למה הוא חייב? אני זרקתי למעלה, לא זרקתי למטה, מה אני אשם שיש כוח משיכה? כוח המשיכה שקוראי זה רבות עצמי, זה אמר לך שפלוני ינזק, תראה לא ינזק. אני חושב ששאלה הזו לא קשורה לשלושת הדוגמאות האחרות שנתתי לפניכם, אש מים רוח. כי האש המים והרוח הם תוכות זמינים לפעמים ולא זמינים בעיתות אחרים. הם כוחות שאנחנו רואים או ממששים או מרגישים. האש והמים וגם הרוח, אתה לא רואה את הרוח אבל אתה מרגיש אותו, מה שאין כן כוח המשיכה, הגרביטציה. לא רואים, לא שומעים, והיא תמיד קיימת ולכן היא לא רואה. מה שקורה על ידי כוח המשיכה זה ודאי מתייחס אליך, היא לא משנה. לא קיים מים, אש, רוח. וכאשר אני מנצל כוחות אבל להציג את מבוקשי, האם זה עשייה או... אולי הפתרון לשאלה הזו זה לא לחלק בין האש והרוח והמים, אלא לחלק בין ההלכות השונות. אני חושב שזו הדרך הנכונה. אין הגדרת הגרמה בנזיקין כהגדרת הגרמה בשבת. ובהלכות שונות יש הגדרות שונות בעצם הגדרת העשייה והגרמה. וקצת למדתי מדברי חידושי הר"ן בסנהדרין לפעמים, דברים מפורשים גם ברן וגם בדברי הרמה. והם אומרים, וגם מי שבקדמיה זורק אבן והם מחלטים. בנזיקין אנחנו מגדירים בדרך שונה את הגרמה, את העשייה מאשר בדיני נפשות, בדיני הורג חברו שחי מית. ובנזיקין אנחנו נותנים פרשנות רחבה יותר לעשייה, ולכן כאשר התוצאה היא ודאית, אנחנו מחייבים בנזיקין ואנחנו מגדירים את זה כעשייה ולא כגרמה. אף על פי שלגבי הורג את חברו, זה גרמה ולא עשייה. לא ברור מתוך דברי הרמ"א, האם הוא מתכוון לדין של גרמי שחי בנזיקין, או לא מכוח דינה בגרמי. אלא עצם ההגדרות של עשייה ושל גרם. וכך נראה לי גם מתוך דברי החזון איש בירובי הסיסה מסמד לגבי מתיסה במילים הזאת. בעבירות שטבען מהותם בעניינם. להשמיד, להזיק, למחוק, וכאן יש מכנה משותף צד השווה בין מזיק ממון חברו ומחיקת השם. תחומים שונים לגמרי, זה בין אדם לחברו וזה בין אדם למקום. מה הקשר ביניהם? מה שמשותף ביניהם, שהמושג הוא האיסור להרוס, האיסור לבזור, האיסור בתוצאה. בשני אלה יש איסור גם בניצור כוח טבעי, וזה מתייחס אליו. ולכן, התורב דבר, שם שמיים חייב משמתיק את השם. אני חושב גם במים, אם התוצאה היא קרובה, לעבדתם לדעת, קרובה. אם מדובר בתוצאה שתבוא לאחר הרבה זמן, מנסם שלא נשאר עשייה אלא גרמה. משום שיש דרך להציל, קרוב הדבר שהתוצאה לא תבוא. לגבי שבת, ההגדרות שונות. ובשבת עשייה זה רק עשייה ישירה ממש. ולכן לגבי זורב הרוח מתי יסוי, היינו פותרים אותו. אז מה הקשר בין זוהר לליבו ולבצע רוח? רק משום ששם הרוח לא מזיקה, הרוחה גורמת לאש שתפשט ותזיק, כך נראה. תאים מגדוי לבעיניי מה שכתוב בביר הגרוב, ברכשה בשין תגדן, ובר יישב את התושה של היריים. מסיקים בכלם, ואין מסיקים בשברי כלם. מותר להסיק את התנור בכלי, אבל לא בשבר כלי, ביום טוב, משום שכלי איננו מוקצה, ומותר להבעיר את האש לצורך בישול. שאל היריים הבעל היתויסס, אבל למה הוא לא חייב משום סויסר? וסויסר לא הותר, כי אין בו אוכל נפש, כשהוא שורף כלי, למה הוא לא חייב משום סותר? אומר הגאון, זה רק גרמו. כי האש הורף, ולא רעם. ותאמה בעיניי. אבל מה שהאש עושה, זה מה שאתה עשית, בדרכנו, יש לי יושב. מה שהאש עושה, אפשר שאתה עשית לגבי מזיק, אבל לא לגבי מלאכת שבת. לגבי מלאכת שבת, לגרמה, ולא. אז המסקנה שלי, שעצם המושגים של עשייה בגרמה, מתפרשים בדרך שונה לגבי הלכות שלו. למרות שגם בנזיקין גרובה מנזיקין פטור, וגם במחיק את השם, אין איסור גרמה במחיק את השם, אבל לגבי איסורים האלה, אנחנו נותנים פרשנות אחרת לעצם המושג של עשייה בגרמה, ואנחנו מרחיבים את המושג של עשייה לכל גם, הפרת כוחות הטבע, תפיג את הטבע. כך נראה לי בסוגיה המומה זו. אבל כפי שאמרתי, בעיניי, סוגיה של גרמה זה אחד הסוגיות הכי קשות, הכי מורכבות שיש בשעת, יש לי הרבה ספקות בסוגיה, ולכן אני מאוד מרוסה, כאשר אני אתפק כולה, כל שני שמבוססת על המושגים שלנו. אז פתחנו את השיעור היום עם האבנים שנצטבו ישראל בכניסתם לארץ ישראל לטוב עליהם כל יותר כולה ולסיד אותם בסד. אבל עוד למדנו בפרשת השבוע ויסבנו איש עצרו ויום הוא לאמור. אלה ים דלבורך אלו ומן הר גריזם באובר חמסי ירדן. שמן לוי ויהודי יסוחר יוסף בן יומן. ואלה ימדו על הכללה בהרייבל. עונו הלווים ואמרו על כל איש ישראל כל רם. וכבר נצטווינו לראשונה למצווה הזו בפרשת ראי, והויו כי יביחו השם הלכך ולאורת השרת אבו שם לרישתם ונסעתו את הדוח על האגריזם, וסקלו לו על הר עיבל. למה היה חשוב בכניסתם לארץ ישראל? ולמה דווקא הר גריזם והר עיבל? ולמה הברכות על ההר הזה והקללות על ההר הזה? ולמה אי אפשר לומר להם את הכלרות ואת הברכות באותו מקום? כל אלה תעלומות שלא ראיתי דברים מפורשים בדברי הראשונים. ולכן אני אומר מה שלי ויואי מבין. כאשר נכנסו בני ישראל לירת ישראל, אין זמן, אין זמן להמתין. עכשיו הם צריכים לדעת ולהבין. ונוכי נויסו נפניכם, היום ברוכו הכלולו את הברוכה שתשמעו ואת הכלולו לא תשמעו. הרמב״ן כותב כמה פעמים בפירושו על התפייר. דברים החודשים, רבים מתקשים בהם, אבל אני מבין אותם לפי פשטותם. עיקר קיום התפייר ואבית ובירת ישראל. נצטווינו לשמור את עליו בחוץ לארץ כדי שלשמור אותה בארץ ישראל, כך כותב הרמב״ן. כאשר בני ישראל נכנסים לארץ ישראל, הדבר הראשון שהם צריכים לעשות, זה לכתוב את כל התפייר כאלה על האבנים, והברכה. והכללה, על הר גריזם, על הר. איפה הם שני הערים האלה? אלוני מורה היא שכם. למה זה שכם? שכם דושה פחות מירושלים אל הקודש. ושכם אין את מורת המכפלה שיש בחברון. אבל הקודש ברוך הוא נגלה ליהודי הראשון בפעם הראשונה. שכם. ואילון מורה. שם הקודש ברוך הוא נגלה לראשונה לאברהם אבינו. וזה המקום. ולכן המקום קדוש. שם נגלה הקודש ברוך הוא לאברהם אבינו. והגמור בברוכס ממחס ומדבייס אומרת, שלוש בריתות קראת הקודש ברוך הוא מישראל ורשי מפרש. הר סיני, אבל סמויוב, הגריזם בהר. זה היה ברית. והברית הזאת, בכניסות מארץ ישראל, חוזרת לאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו את הארץ לזרעו. דפתור ופרח, משטורי הפרחי, שהיה מראשוני הגדולים בארץ ישראל, וכל הספר על ארץ ישראל, כנושתה וחיבתה והלכותיה. פרק מ"ז, דפתור ופרח, גם הוא מזכיר את שלושת הבריתות. את הר סיני, וארץ מויר, והגריזם, והר עבר, והוא כותב שזה היה קניין קבולת התורה בשלמותה. זה היה השלמה של קבולת התורה. ולכן חשוב לקדוש ברוך הוא בכניסתם לארץ ישראל אותם להביא. שתי דרכים לפנינו, דרך החיים ודרך המוות, הכללה והברכה. ולכן נצטוו. הברכות על הגריזם, הכללות על הר עבר, וכשם שהקדוש כותב בפירוש, הוא יודע מה המקור שלו. ראיתי את זה מזמן, צריך לעזור על הבדוק. אם מישהו ימצא המקור לדברים, אנא לא יודע, אני לא יודע את זה. אבל הרב הירש מבין, שהגריזם והר עבר, למרות שהם סמוכים זה לזה, הם שומעים לחלוטין בצביונם, על הר גריזם יש סמכייה רבה, היא אדמה פוריה, הר עבר היא אדמה צריעית, ושום דבר לא גדל, לא גדל על הר עבר. מעניין אותי לבדוק את הנושא הזה. והוא אומר לכן, הברוכה ניתנה על הר גריזים, כי התורה נותנת חיים לעולם. התורה נותנת נועם לעולם. ברוכה יודעת כנועם וכל נציב עושה ושולם. ברכה לא רק לעולם הבא, אלא גם בעולם הבא. גם בעולם הזה. אבל הכללה היא אדמת שכיחה, ארץ. פייה וצלמוות שלא נותן פרי, שלא נותן צמח. זה הרמז של רב הירש בפינונו המיוחד. ולמה בשתי מקומות? כדי שיהיה ברור. אי אפשר לרדת לברכה. ברכות הם כאן, וקלות שם, ועמק פעור ביניהם. ואין שרה בין הברכה והקלה. אי אפשר לומר, אחוז בזה וגם מזה. לא אניח ידי, או שורכים בדרך הברכה, או בדרך הקללה, הברכה ניתנו על הר גריזים, את הכלול על הר עבר, ובאמת עומדים בני הצול ונושאים את עיניהם לכאן. אז כפי שאני אומר בשבועות האלה, תוך חודש אלול, וכל מה שאנחנו לומדים צריך להפיק ממנו תועלת בחודש אלול. אז שוב אנחנו עומדים על פרשת דרכים, וקרבים לימים הנוראים. אנחנו צריכים לתפוך בדרך של ברוכה ובדרך של ברוכה. אז כל אחד צריך לקבל על עצמו בימים המסתבים האלה, לדבוק בברכה, לדבוק בקדוש ברוך הוא, בעמל התואר ובקיום מתפותי עברה כך נפרס מתקל החיים וברוכה, מייתו כידו אלם לנו לתתנו. ובי רצון שנזכה ביחד עם כל בית יצור לסיבה וחתימה טובה, וכאן שחדיקים גמורים שנזכה לשון אחרי ולסופר, ולשנת גאולו וישוע ומהירו ויומנו.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.